כן, רק שלום.
שלום, שלום, שלום.
שלום.
שלום עודד.
שלום מירי.
שלום לצופים של וי אקט.
נכון, אז היום יש לנו שידור, אני חושב שהוא שידור טיפה מיוחד, משהו מעניין, הפעם אנחנו מדברים על בית ספר בתנועה, אני חייב לציין שאני עצמי, שקצת ראיינתי את המרואיין שלנו, באמת התרגשתי ממש מהקונספט, מהוויז'ן, ואני חושב שזה הזמן להעלות את אורי. כן. אז שלום אורי.
אהלן.
קופליק, סליחה.
אורי כן. קופליק. אורי קופליק הוא מנהל, הוא איש חינוך, והוא מנהל של בית ספר הבוסטן, בית ספר בתנועה. עכשיו, כששמעתי בית ספר בתנועה, אתה יודע מה הדבר הראשון שחשבתי? איפה אורי הוא היה כשאני הייתי בת 10-12 והייתי צריכה, כן, כל בית ספר בתנועה.
אני הייתי שולח אותך גם היום לבית ספר.
אני גם הייתי שולח את עצמי, אני לא יודעת אם אורי מוכן לזה, אבל אני בהחלט אשלח את עצמי. אז לפני שאנחנו נשמע גם מה זה באמת הקונספט המדהים הזה, בית ספר ותנועה, אורי, נשמח לשמוע קצת מי אתה, איך הגעת לחינוך והוראה, ואיך הגעת לחנך בתנועה?
אז אני, האמת, איש חינוך יחסית מעט זמן, אני עשיתי הסבה לחינוך לפני 9 שנים, לפני זה הייתי במקצוע אחר לגמרי, באבטחת אישים.
אבטחת אישים. כן. מורים רבים במערכת החינוך יאמרו שבאמת צריכים קצת מאבטחים ב... אולי זה בעצם היה מעבר טבעי.
אז זהו, שחשבתי בהתחלה שהפסון ייתן לי יתרון, אבל גיליתי מהר מאוד שלא, ובעצם מצאתי את דרכי בשנים הראשונות בחטיבת ביניים בחולון, בקריית שרת, ולפני 4 שנים, כבר עוד מעט 5, הצטרפתי לקבוצת הורים שהיו בתהליכי הקמה של בית ספר דמוקרטי בנס ציונה, וחיפשו מנהל, הגשתי מועמדות וקיבלו אותי, ובעצם שם נפתח בפניי עולם, כמה עולמות במקביל, גם עולם של חינוך דמוקרטי שלא הכרתי אותו לעומק לפני כן, ובעיקר העולם של היזמות החינוכית, כל הנושא של הקמה של בתי ספר, תהליכים שמובלים על ידי הורים אמיצים שמחפשים דברים טובים יותר לילדים שלהם. הייתי שם במשך 2 שנים.
על תקן איש המקצוע, לא כהורה.
זאת אומרת, על תקן איש המקצוע,
כן,
נכון.
כן, הביאה קבוצה של הורים, של קהילת הורים, שהחליטו להקים ברוח הדמוקרטית, על אג'נדת החינוך הדמוקרטי מוסד. אתה היית נכון. חלק מההקמה וגם ניהלת את הבית ספר, נכון?
ניהלתי את הבית ספר, עם הזמן גם התחלתי לשלוח ידיים לכל מיני הקמות אחרות של מסלולים דמוקרטיים בסביבה של נס ציונה, ברחובות, בגדרה.
מסלולים דמוקרטיים, הכוונה גם בנייה של בתי ספר של מוסדות, או שילוב של תכנים ברוח החינוך הדמוקרטי במסגרות אחרות?
הכוונה היא בבתי ספר רגילים במרכאות להקים במקביל למסלולים הרגילים מסלול דמוקרטי, מסלול שבו התפיסה היא תפיסה דמוקרטית.
אוקיי.
בקיץ 19 נפרדו דרכי ודרכו של בית ספר בנס ציונה, ובעצם יחד עם קבוצה של 25 הורים, החלטנו להקים את הבוסטן. ומשם אנחנו...
מה היה מיוחד בהתחלה? כלומר, כי אני חושב שהיה איזה משהו ש...
בוא תספר לנו מה בכלל ההגדרה הזאת, בית ספר בתנועה.
יפה.
כן.
ההתחלה, המיוחד בהתחלה קודם כל זה שהיינו צריכים תוך 1.5 חודש להקים בית ספר. 1.5 חודש מהרגע שהייתה שם, החלטנו להתפצל, ועד שצריך לפתוח שנה, ובעצם הדבר הראשון והמרכזי שהבנו שאנחנו הולכים להתמודד איתו, זה העובדה שלמצוא מבנה שיכול להכיל אותנו בטווח זמן כל כך קצר, זאת משימה שהיא על סף הבלתי אפשרית, והיינו נאלצנו להתחיל לחפש את הפתרונות לדבר הזה, שהדבר המרכזי שחשבנו עליו זה איך אנחנו מייצרים עבור הילדים איזושהי יציבות במצב שבו אין יציבות פיזית, זאת אומרת, אין מבנה קבוע, כנראה שנצטרך קצת לנדוד בהתחלה, ומה אנחנו עושים עם זה. ומשם בעצם התחלנו לפתח כל מיני דרכים כדי לייצר יציבות וקביעות שלא קשורות למקום פיזי, בעיקר התמקדנו בכל מה שנוגע לתחושת שייכות. השייכות שלנו, של הילדים, לקבוצה, לרעיון, לקהילה, וזה היה הכיוון, משם זה התחיל.
רגע, אורי, אז בעצם התנועה, הנדידה של הבית ספר התחילה מתוך...
צורך, הכרח. נכון, מתוך רעיון.
כן, לא מתוך הכרח, מתוך זה מה יש. ומזה מה יש, הפכתם לזה מה יש ועם זה ננצח.
לאידיאולוגיה.
אוקיי, לאידיאולוגיה. או, זה מעניין, זה מעניין.
זה ממש.
אז אני, קודם כל, הורים ויזמי חינוך, לפתוח את האוזניים, לפתוח מחברות ולרשום איך עושים מלימונדה, מלימונים, לימונדה, גרוס, עם העלה למעלה, הכי מפנק.
כן, אז קודם כל נכון, כל מה שאמרתם נכון, אבל לזה, אם אתם זוכרים, קיץ 2019 היה הקדמה לשנה מורכבת בפני עצמה, ובמרץ הצטרפה לנו הקורונה, ויצאנו לסגר. ושם בסגר גילינו בעצם משהו מאוד מעניין. גילינו שתחושת השייכות הזאת, או הביחד, שנוצרה בבית ספר עד אז, המשיכה גם כשיצאנו לזום. בעצם ראינו שאנחנו בצוות הגדרנו את הזום, קודם כל לפני הכל, כפלטפורמה למפגשים, ההזדמנות לילדים להמשיך לראות אחד את השני ולדבר ולחלוק. וראינו שבעצם הילדים במשך כל הסגר, שהיה לא קצר הסגר הראשון, מחכים כל יום למפגש הזה, מחכים כל יום לשלוש שעות האלה של הביחד, של דברים שעושים במסגרת המפגש. והבנו שתחושת השייכות הזאת שנוצרה, זה משהו שהוא באמת לא תלוי מקום, ומעבר לזה למדנו עוד כמה דברים. אחד, היכולת של הילדים להסתגל ולהתגמש וללמוד במצבים משתנים וחדשים, זה משהו שכנראה הצליח, והבנו שכנראה שאנחנו צריכים לקחת את זה ולהתעמק בזה ולראות אולי זה משהו שאנחנו יכולים לעשות ממנו, כמו שאמרתם, מכורח מציאות, אידיאולוגיה.
אוקיי, אז היה לנו עוד כמה שאלות באמת.
אז עודד תשאל, כי כותבים שאני משתלטת על ה... כותבים לנו בפייסבוק שאני משתלטת על השידור, ולא נותנת לעודד, עודד במחילה.
אני מפרגן לך, מירי, אני מפרגן.
אין לך ברירה.
אני מבין את הצורך להיות בתנועה, אז אני מפרגן.
כן,
אז... כן, אז לענייננו, היו עוד כמה דברים מעניינים שככה... מסרת לי שדיברנו, דיברת בעצם שזה גם לא בית ספר רק נודד, זה גם בית ספר גדל.
נכון.
קודם כל היום אתם כבר לא 25 משפחות או תלמידים, וגם קונספט של גדל. אז בוא קצת תספר לנו על זה, ואחרי זה יש לי עוד כמה דברים.
אז היום אנחנו כבר מתקרבים ל-70 ילדים, בגילי א' עד ת', הם לומדים היום בתלתונים, יש לנו שלושה תתונים, א', ג', ד', ו' וז', ת', והמטרה היא להמשיך לצמוח עד י' ב'. אנחנו גדלים לאט לאט, אחד מהדברים החשובים מאוד בבתי ספר צומחים כאלה, זה הצמיחה ההדרגתית ולא לצמוח בבת אחת, בשביל לשמור באמת על האופי של הבית ספר ועל הרעיון המרכזי. זהו, אני יכול להגיד שאנחנו לומדים כל יום מהילדים התהליך הזה של הפיתוח, תהליך החשיבה, זאת התנועה האמיתית. בעצם כל הזמן חושבים, מתפתחים ומגלים דברים חדשים. זה מדהים.
אוקיי. עכשיו, גם שואלים אותנו פה בצופים, זה גם משהו שרציתי להעלות, בעצם הכל קורה בנדידה, אבל נודדים מאיפה לאיפה. זה די מרתק. אז בוא תספר לנו על מתחמי הנדידה, איך זה משפיע.
יש לכם בסיס M כזה? איך זה? זאת אומרת, יש איזה...
אין, הבסיס M זה הביחד שלהם. זה תודעתי.
פיזית, גיאוגרפית, מרחב, אזור...
אוקיי, אורי. תראו,
פה חשוב לציין כמה דברים. קודם כל, הנושא הזה של התנועה, זה בעצם כלי. זה כלי כדי ליישם את התפיסה החינוכית שלנו בבית הספר, שנקראת למידה מבוססת כישורים, skill-based learning, זה משהו שמאוד מאוד פופולרי היום, ולדבר עליו גם בארץ זה נכנס בזמן האחרון, בעולם בכלל, ובעצם אנחנו גילינו שהתנועה, או המעבר ממקום למקום, זה יוצר עבורנו הרבה מאוד פלטפורמות כדי לאפשר לילדים ליישם ולתרגל מיומנויות שאנחנו לומדים ומקנים פה בבית ספר, ניהול עצמי, ניהול זמן, הסתגלות ופתרון בעיות וכל מה שקשור בזה. הנדידה שלנו היא מקיימת על בסיס גאנט שנתי שנקבע מראש, אנחנו עוברים כל תקופה של בין חודשיים לשלושה, אנחנו עוברים ממקום למקום, כשהאתרים הם אתרים שנמצאים בתוך רדיוס גיאוגרפי קבוע, שנמצא באזור שממנו מגיעים רוב הילדים שלנו, שזה אזור השפלה. האתרים מתחלקים בעצם, יש להם שתי מטרות לאתרים שאנחנו בוחרים. קודם כל, לפני הכל, זה אכסניה פיזית. מהווה אכסניה פיזית לתקופה שבה אנחנו נמצאים במקום, זה תלוי בעונות השנה, כמובן, בחורף המקומות הסגורים יותר חשובים, בקיץ פחות, אבל הדרישות הן דרישות מאוד מינימליסטיות, מספר מסוים של חללי לימוד שמותאם למספר הקבוצות, והתנאים הבסיסיים ללמידה. אבל מעבר לזה, האתרים שאנחנו מגיעים אליהם, זה אתרים שגם יש לנו איזשהו ערך מוסף לימודי, שאנחנו יכולים להפיק מהם. אם זה אתרי מורשת, אם זה מוזיאונים, אם זה חוות סוסים או כפרי, כל מקום שאנחנו מגיעים אליו, יש לו את ההיסטוריה שלו, יש לו את הערך המוסף שממנו אנחנו יכולים ללמוד, באתר מורשת, אם זה שיעורי ארכיאולוגיה במוזיאון ארכיאולוגי, או אם זה... פסיכולוגיה של סוסים וממנו מזה ללמוד פסיכולוגיית עדר בחוות סוסים. זה הרעיון.
אז יש עוד משהו בהקשר הזה של המתחמי נדידה, הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה שאלינו, שיש פה בעצם ווין ווין. כלומר, אתם מרוויחים את המקום, אבל המקום מרוויח הרבה מאוד דברים. בוא תספר קצת על הרווחים של המקומות שאתם נודדים אליהם.
תראו, אנחנו שמענו פידבקים במהלך, אנחנו עכשיו התחלנו את השנה השלישית שלנו, במהלך השנתיים האחרונות שמענו פידבקים מהמקומות שהיינו בהם, שבעצם השהות שלנו במקומות האלה, שבדרך כלל במהלך היום עומדים ריקים, אם לפעמים מגיעים אליהם ביקורים של בתי ספר כאלה ואחרים, אבל רוב הזמן ובעיקר בתקופת הקורונה, עמדו ריקים כמעט לחלוטין, וזה שאנחנו... הכנסנו חיים לתוך המקומות האלה, מעבר לשכר דירה שאנחנו משלמים, שהוא באמת זניח, כי המקומות מעריכים אותנו בכיף ובשמחה. הילדים שלנו שנכנסים לתוך המקומות האלה, עכשיו לדוגמה אנחנו נמצאים במוזיאון מופלא שנקרא הים ומלואו בפלמחים, מוזיאון עם ממצאים ארכיאולוגיים מדהימים, ופתאום ברגע שאנחנו נמצאים פה, שהמוזיאון מתחיל לחיות, זה משפיע על כל החיים של האתר. רואים שמגיעים לפה עוד אנשים, רואים שהמדריכים והאנשים שנמצאים פה מתחילים לחשוב על עוד כיוונים או עוד דרכים להפעיל את האנשים שמגיעים. אנחנו הופכים להיות חלק מהחיים של המקום. באחד האתרים שהיינו בהם ברחובות, הילדים שלנו כחלק מחקר שאנחנו עושים על כל אחד מהמקומות, יצרו סרטון בעצם מעין טריילר כמו לסרט על ההיסטוריה של המקום, והמקום ביקש בסופו של דבר להכניס את הסרט הזה לדף שלהם בפייסבוק, ולהשתמש בו כמקדם מחירות למקום. אנחנו הופכים להיות בעצם חלק מהאתר, וזה נעים לשני הכיוונים.
וואו, 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 וואו.
כן, מירי, יש לך איזו שאלה או ש...
אני רוצה, איפה נרשמים? אבל... לא, קצת פספסתי את הגיל של בית ספר צומח, אבל איפה נרשמים? אני קודם כל רוצה, דיברתי על זה גם עם אורי בפרטי, אני חושבת שיש כאן כל כך, יש כאן רעיונות, הבסיס של הרעיון של להיפתח בכלל לאפשרויות האלה של למידה בתוך מרחבים, ללא מגבלה נקרא לזה ככה כמובן, באזור, ברדיוס המתאים, זה משהו שגם מרתק אותי בתור אימא, בתור מישהי שעוסקת בחינוך, ואני מזמינה גם אנשים לקחת השראה ודוגמה. אני חושבת שהרעיון הזה הוא גם יכול להיות כחלק מתוכנית לימודים קבועה, לא חייב להיות יומיומית, זאת אומרת לא... קונספט כרק בית ספר נודד או בית ספר בתנועה, אבל כן לקחת חצי או איזשהו חלק מתוך זמן הלמידה, שיהיה מראש מיועד למרחבים, כמו מרחבים שהם בחוץ, או להתארח בכל מיני מוזיאונים, בכל מיני שמורות טבע. אורי, אני הבנתי שגם, לא רק אני, הבנתי את הפוטנציאל ואת היופי שבדבר הזה, גם בתי ספר אפילו בתוך המערכת החינוך הממסדי הכל כך מושמצת לפעמים, אבל שוב, כמו שתמיד אני אומרת, יש מערכת ויש אנשים בתוך המערכת, ואני שמחתי לגלות שאתה בעצם גם מוזמנת על ידי בית ספר, בית ספר רגיל, ליישם את התוכנית הזאת כחלק משגרת הלימודים. לספר לנו על זה קצת.
נכון.
אפשר להגיד לגנן עם המגרפה שם, אם אפשר קצת פחות. כן, כמו מי שזה לא יהיה. עכשיו העורב.
זהו, זה העורב. אני לא מתעסק איתם. רגע, שנייה, אני רואה... זה ילדים על נדנדה, זה הרע שאתם שומעים עכשיו.
אם זה ילדים זה בסדר.
לא נעצור.
כן, לא נציג
להם. ככה, תראו, בגדול, קודם כל מירי, מה שאת אומרת, זה מאוד נכון. הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים, זה דברים שגם בתוך המערכת מדברים עליהם, ואם זה הלומד האוטונומי, ואם זה למידה מבוססת מקום, ואם זה למידה מבוססת כישורים, זה הכל דברים ש... הם, 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 הם כן תופסים מקום היום בתוך המערכת לאט לאט. מי שמוביל את הדברים האלה במערכת זה אגף מו"פ, מחקר ופיתוח של משרד החינוך, ולאגף מו"פ יש תוכנית שנקראת חממו"פ, תוכנית בעצם שמחפשת יוזמות חינוכיות כאלה ואחרות, ובתהליך של ליווי שלוקח בין שנה לשנתיים, מנסים לראות את ההיתכנות של הכנסה של ה... יוזמות האלה לתוך המערכת, התמאה שלהם בתוך המערכת. אנחנו הגשנו את התפיסה החינוכית שלנו, את כל התפיסה של חינוך בתנועה לתוכנית הזאת, וקיבלו אותנו בשמחה, והתחלנו בעצם ללוות עכשיו בית ספר דמוקרטי בנתניה, שנקרא אלומות, ואנחנו עושים שם עכשיו פיילוט, שהמטרה שלו היא בדיקה של ההיתכנות של... התמאה של התפיסה של חינוך בתנועה בבית ספר רגיל, בית ספר שיש לו מבנה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה, החל מאיך אנחנו עובדים עם הצוות על הדבר הזה, איך אנחנו עובדים עם עובדים מול ההורים ומחברים אותם לתפיסה, וכמובן בסופו של דבר גם איך אנחנו עובדים עם הילדים זה יכול להיות מ-100% כמו בבית ספר שלנו, ומשם לרדת ל-80, 70 ואפילו 10% של ילדים שרק תואמים מהתפיסה הזאת, ובעיקר מתרכז בצוות ופתיחה של של העולם שלהם גם לכלים אחרים שאולי היום הם לא משתמשים בהם. הרעיון המרכזי, אני אגיד רק בקצרה לסיום הדבר הזה, זה לגלות את העולם של למידה מבוססת כישורים, שכמו שאמרתי מתחיל להיכנס לאט לאט, ולראות איך מייצרים בעזרת יציאה חוצה מתוך הכיתות, פלטפורמות עבור הילדים כדי להתנסות, לחוות ולעשות דברים שהם לא יכולים לעשות בתוך כותלי בית הספר.
אז שני דברים. קודם כל, אני חושב שמה שאותי באמת, אחד הדברים שממש מרגשים, זה הנושא הזה של תודעה. שאני, להבנתי, אנחנו נמצאים היום באיזה סוג של מלחמת תודעה אינסופית מטורפת, אז אתם מביאים פה אלטרנטיבה תודעתית לדבר, למשאב הכי חשוב שיש לנו, שזה ילדים. אז הייתי גם שמח טיפה שתרחיב, אם יש לך מה להרחיב, על הנושא של איך התודעה של הילד מתפתחת, כתוצאה של הקונספט גם של הביחד, וגם של הקונספט של הנדידה. ואחרי זה אולי תרחיב גם על הנושא של, שלא הרחבנו עליו הרבה, שזה למידה מבוססת כישורים. ואני חושב שזה משהו שפספסנו, ואני אשמח שתרחיב אותו, אז זה שני הנושאים שאני אשמח שתתייחס אליהם.
תראה, זה שני נושאים שהם בעצם אחד, זה שני נושאים שהם מאוד קשורים אחד לשני. קודם כל, אני אתחיל מהשני, כי למידה מבוססת כישורים, שוב, על קצה המזלג, ואני לא אכנס לעומקו של הרעיון, אבל מה שזה אומר בגדול, זה שבכל בית ספר יש מערכת יחסים בין מיומנויות או כישורים לבין ידע. מה שנהוג במערכת הרגילה שאנחנו מכירים כולנו, זה שהכישורים הם איזשהו כלי כדי להשיג את הידע. הידע או תוכנית הלימודים, זה הדבר שבעצם אנחנו שואפים אליו, ואנחנו שואפים שהילדים ישיגו אותו, והמיומנויות למידה משרתות את המטרה הזאת. התפיסה של למידה מבוססת כישורים בעצם עושה היפוך של מערכת היחסים הזאת. היא הופכת את הכישורים לדבר החשוב, למטרה, והידע זה איזשהו כלי שדרכו מקנים את הכישורים, משיגים אותם ומתרגלים אותם. מכישורים של מודעות עצמית, אני מכיר את עצמי, דרך כישורים של ניהול עצמי, איך אני מתנהל, איך אני לומד, איך אני מנהל את הזמן שלי, ועד הכישורים שלי בתוך החברה, איך אני מתנהל בתוך החברה, ואיך אני מפתח את החברה שסביבי. בעצם ברגע ש, כמו שאמרתי קודם, ברגע שאנחנו ניגשים לתפיסה כזאת, החובה של בית הספר זה לייצר כמה שיותר פלטפורמות עבור הילדים כדי לרכוש את הכישורים האלה וכדי לתרגל אותם. התנועה באמת מאפשרת את הדבר הזה, זה אחד מהדברים שמאפשרים את זה. אבל עוד דבר שהתנועה מאפשרת, וזה בעינינו אחד הדברים שאולי יותר מהכל מקבעים את בתי הספר ומשאירים אותם במקום, זה הנושא הזה של אזור נוחות. בעצם כשאני נמצא בתוך איזשהו מבנה קבוע, נוח לי, יש לי את כל הדברים שאני צריך, ומהר מאוד אני נקרא לזה מתאהב במקום הזה, וכל דבר שיגרום לי לצאת מתוך המקום הזה ולהרגיש פחות נוח, מאיים על דרך החיים הנוכחית, ואני על הסף דוחה אותו. אחד הדברים שאנחנו ייצרנו עם הנושא הזה של התנועה, זה באמת איזושהי יציאה יזומה מאזור הנוחות. לייצר מצב שאני מראש יודע שלא יהיה לי נוח, ומה שזה יוצר, מעבר לפלטפורמות של מיומנויות שאני רוכש לעצמי, זה באמת המקום הזה שבו אני חייב כל הזמן להסתגל, אני חייב לפתור בעיות, ואלה דברים שבסופו של דבר הם מנוע צמיחה אדיר. מנוע צמיחה אדיר קודם כל מחשבתי. אם דיברת על תודעה של ילד כשהוא מתמודד עם הדברים האלה, ברגע שהילדים מתמודדים עם חוסר הנוחות הזה ורואים שיש להם את היכולת, יש להם את הכלים, הם לומדים להאמין בעצמם, הם לומדים להאמין ביכולות שלהם, ואני אספר כזה קוריוז קטן רק מהשבוע האחרון, אנחנו, אמרתי, יש לנו שלושה תלתונים, התלתון הבוגר שלנו, זיין טט, היה לנו איזה יום השבוע, ששתי החונכות שמלוות את התלתון הזה לא היו. אני ניגשתי אליהם מתישהו בסוף היום, אחרי שהם סיימו את כל השיעורים, ושאלתי אותם אם הם צריכים שאני אבוא לעזור להם בכל הנועל סגירת יום שלנו, סיכומים ודברים כאלה, והם אמרו לי, לא, עשינו את זה כבר, אין צורך. שאלתי אותם אם צריכים שאני אזכיר להם איפה הם צריכים לנקות בסוף, הם אמרו לי, מה פתאום, ניקינו כבר, הכל בסדר. ולשם אנחנו מכוונים. זה המצב התודעתי שאנחנו מכוונים אליו. הילדים מבינים שהם לא צריכים אותנו. למי שזה קשה זה לנו, שאנחנו מתחילים להרגיש שלא צריכים אותנו, אבל בסופו של דבר, לשם אנחנו מכוונים, ולדעתי זה אולי אחד הדברים הכי קשים למערכת, כי לשחרר זה משהו שהמערכת פחות טובה בו.
אני אופטימית, אני חושבת שאני מרגישה שהשנת, או איזה שנת, שנתיים קורונה האלה, דווקא באמת בהתחלה קצת גרמו למערכות ולעובדים בתוך המערכות קצת להפוך להיות עוד יותר כאלה נוקשים והולכים לפי הספר, אבל ככל שעבר הזמן הנוקשות הזאת התרקחה, ולא רק התרקחה, אני רואה הרבה יותר פתיחות, הרבה יותר תובנות, האפור הוא הרבה יותר גדול מהשחור והלבן, נגיד ככה, זה לא הממסדיות או עם חופשי, אדם חופשי על אדמת כדור הארץ, יותר ויותר אנשים, בעיקר גם אנשים שעובדים במקצועות שהם באמת שליחות, כמו הוראה, כמו רפואה, המון באמת מגיעים לתובנות שיש כאן איזושהי הזדמנות להתפתחות גם כחברה, התפתחות רוחנית, התפתחות מקצועית, התפתחות של התאמה של המקצוע לעולם החדש, למורכבות, וגם לאפשרויות שהעולם החדש מציע לנו, כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, על למשל על לימודים אונליין, שהמון ככה רואים בזה כמו משהו רע ורשע ומכונות שמשתלטות על בני אדם, אבל עד כמה בשימוש הנכון זה יכול בעצם להקל עלינו ולתת לנו יותר את הזמן והזמינות להיות בני אדם, להיות הורים, להיות מחנכים, להתעסק בנפש וברגש ובהתפתחות ולא בדברים היומיומיים. וגם שבירת המוסכמה הזאת שבית ספר או מרחב חינוכי חייב להיות פיזי, שברו לנו את זה קצת, לקחו לנו את הדבר הזה, אבל כמה זה באמת יוצר עוגנים, עוגנים שהם לדעתי גם הרבה יותר אמיתיים, הרבה יותר עמוקים, של מה זאת בכלל קהילת חינוך, איך הילד מרגיש שייכות ללא הדבר הפיזי, איך מחנך עדיין מגבש סביבו קהילה, קבוצת ילדים, ללא המרחב הפיזי הזה, שבדרך כלל הוא הגדיר אותנו קהילה, לפני שהלב שלנו הגדיר אותנו קהילה. אז אני ככה רואה את זה, ועוד פעם השתלטתי על השיחה, לא, אבל זה...
משהו, רציתי באמת לשאול.
רגע, חשוב לי שנייה, חשוב לי להסכים קודם כל, ולהגיד, בעיקר להסכים עם מה שאמרת בהתחלה, אמרת קודם איזושהי אמירה שהיא מאוד חשובה, יש מערכת ויש אנשים בתוך המערכת, וזה לגמרי נכון, והאנשים שנמצאים בתוך המערכת, יש מלא אנשים טובים, יש מלא אנשים עם המון רצון טוב, וחשוב גם להגיד, אני בכוונה משתמש שדיברתי קודם במילה מערכת ולא המורים בתוך המערכת, כי המערכת היא נכון מקובעת וקשה לה לקבל רעיונות חדשים, המורים בתוך המערכת הם אנשים מדהימים שעושים עבודה מדהימה, וזה חשוב, בעיניי חשוב להזכיר את זה תמיד.
כן, הם קודם כל הם בני אדם, אנחנו פה באמת להזכיר, ותמיד לא משנה סביב איזה נושא, הקריאה לכל בן אדם באשר הוא בן אדם, קודם כל להיות נאמן לעצמו, ללב שלו, לנשמה שלו, לפני שהוא עובד ומקבל משכורת מגוף כזה או אחר, גם אם מישהו עובד תחת איזושהי כותרת, אנחנו עובדים, אנחנו לא עבדים, יש הבדל, או גם עובד הוא עדיין בעל מחשבה חופשית ובעל יכולת לצאת מתוך המסגרות ולפרוץ אותן, להרחיב אותן ולשפר אותן גם. אני חושבת שאורי הוא דוגמה מצוינת לאיש חינוך שהוא גם וגם, הוא גם עבד ועובד עם המערכת, עם המסגרות הקונבנציונליות, וגם מתוך המעוף והשאיפה והחלום שלו, הקים משהו חדש, ועדיין יש את החיבור, יש את הנכונות שלך ואת השיתופי פעולה שאתה עושה, עם בתי ספר, ובאמת מעביר גם אותם ככה את החניכה הזאת שעברת איכשהו, החיים זימנו לך אותה. מקסים, מורי, מקסים.
יש לי עוד כמה שאלות קטנות. שאלה ראשונה, אם הילדים בעצמם, יש להם איזה מרחב ללמד ילדים, אם יש איזה משהו שילדים בעצמם עושים, ודבר שני קצת על התכני לימוד, אם זה... נגיד, לימודי ליבה זה 30% ולימודי השערה, איך?
בוא נגדיר אבל רגע את לימודי ליבה, כי יש, כל אחד מגדיר את זה אחרת. אנחנו מתכוונים כאן, במיוחד בגילאים הצעירים, למיומנויות בסיסיות, כמו קריאה, חשבון, בעיקר בגילאים הצעירים, אנגלית כמובן, בגיל קצת
יותר. אנגלית, חשבון ושפה, נגיד.
שפה, כן, אבל שוב, גם אנגלית ושפה זה עד רמה מסוימת של באמת רכישת המיומנות, נקרא לזה.
ואני זוכר שאורי תיקן אותי ואמר, לא לימודי ליבה, זה גם כישורים של ילדים צריכים. הוא אמר, עזוב אותך מלימודי ליבה, ומאוד אהבתי את זה.
כן.
אז בוא. תגיד אתה עכשיו את האינפוט שלך.
אז קודם כל נכון, אמרת מדויק, הנושא הזה של קריאה וכתיבה, וכישורים מתמטיים, הכישורים הבסיסיים לפחות, הם כישורים, וזה הבדל מאוד מהותי בין זה לבין תחומי דעת אחרים. בעצם אם אני רוצה לראות את עצמי, או לראות את הלומד, כלומד אוטונומי, לומד ש... תלוי בעצמו ולוקח אחריות על תהליכי הלמידה שלו, הוא צריך את הכלים הבסיסיים האלה של קריאה וכתיבה, באנגלית ובעברית, אין מה לעשות, אנחנו חיים היום בעולם גלובלי, ואת הכישורים המתמטיים האלה כדי להיות באמת איזשהו חוקר שיכול לפתוח את הראש שלו לכמה שיותר נושאים, ובאמת הלימודים האלה שאנחנו קוראים להם עוגנים, תופסים כמעט 50% מהזמן של הילדים. מה עושים 50% הנותרים? בעצם מה שאנחנו עושים זה מכשירים את הילדים, אנחנו מעבירים אותם קורס, כל הילדים מכיתה ד' ומעלה, מי שרוצה עובר קורס, שמכשיר אותו להיות פותח קבוצות למידה, או פותח קבוצות מחקר. מקבלים בעצם את כל המיומנויות, מצד אחד, איך אני לוקח רעיון, או נושא שמעניין אותי, כל דבר שמעניין אותי, וקובע לו מטרות, יעדים ולוז לקורס, מספר מפגשים, מה אני עושה בכל מפגש, איך כל מפגש בנוי, זה דבר אחד, והדבר השני זה איך אני מנהל קבוצה, מי שעכשיו רוצה ללמוד איתי, איך אני מנהל קבוצת למידה, איך אני מחלק משימות, איך אני רואה שהמשימות נעשות, איך אני בודק את עצמי ואת איכות הלמידה בקבוצה שלי. בעצם ברגע שהילדים עוברים את ההכשרה הזאת, הם מקבלים את הסמכות להקים קבוצת למידה בנושא שמעניין אותם, ולשבץ את הקבוצה הזאת במערכת הבית ספרית. בעצם 50% מהמערכת הבית ספרית זה קבוצות למידה, שגם הילדים וגם הצוות מקימים, זאת אומרת, הצוות חוץ מהעוגנים שאמרתי קודם, כל שאר הנושאים, אם זה מדעים, היסטוריה, גיאוגרפיה, זה נושאים שנכנסים על ידי קבוצות למידה שהצוות מקים, או לפעמים גם הילדים גם כן מקימים קבוצות בנושאים כמו היסטוריה, וגיאוגרפיה ונושאים כאלה, וזה 50% הנותרים, וכל ילד יכול עכשיו לבוא ולבנות לעצמו מערכת שבנויה מהעוגנים ומקבוצות למידה שהוא רוצה להיות חלק בהם.
מדהים.
אני אתן דוגמה רק מעכשיו. חניכה שלי הקימה קבוצה שנקראת לימודי פילוסופיה ומדעי החברה דרך סדרות אנימציה.
בת כמה היא?
בת 14. היא פתחה את הקבוצה הזאת בעצם לכל הילדים מדלת והלאה שרוצים ללמוד, אבל פה עוד דבר מעניין, אנחנו משתמשים בכישורים גם כדי למקד את הכישורים שנדרשים כדי להיכנס לקבוצה. לצורך העניין, קודם כל, כדי לפתוח קבוצה מעבר לקורס, אני צריך שיהיה לי לסיים קודם כל יעדים אישיים שלי בנושאים של התמדה, אחריות וניהול זמן. ברגע שסיימתי את זה, אז אני יכול לפתוח קבוצה. אבל מעבר לזה, אני יכול להגדיר שמי שרוצה להיכנס לקבוצה שלי, כמו הקבוצה שסיפרתי עליה, צריך שישלים יעדים במיומנויות של אנגלית, עבודה בקבוצות וסדר וארגון. ואז זה יכול גם למקד בעצם את הצרכים של הקבוצה ולסנן במרכאות את הילדים שנכנסים לקבוצה, כדי שזה יהיה רק ילדים שהקבוצה מתאימה להם. ככה אנחנו משתמשים בעצם בכישורים שהילדים לומדים ומתרגלים כדי ללמוד את הדברים שנלמדים בבית הספר, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם, שהידע משמש אותנו כדי לתרגל את המיומנויות ולא להפך.
טוב, אני חייב להגיד, אני חושב שגם גם אני וגם מירי, אנחנו באמת speechless, אמיתי.
לא, מירי אף פעם לא speechless,
נכון.
ההפך, אנחנו בקרוב מאוד כבר התקנתי ככה, כבר נתתי איזה הכנה לצופים שלנו, אנחנו בקרוב נעשה כנס יזמות חינוך אלטרנטיבית, ואורי, בהחלט הנושא שלך, אני בטוחה שהמון ישמחו לשמוע עוד על המודל שלך, על האג'נדה החינוכית המדהימה, זה העתיד, זה חינוך פרוגרסיבי.
ממש בהמשך למה שמירי אומרת, אני הייתי שואל שאלה נלוות, כמה קשה לשכפל פרויקט כזה? כמה קשה לשכפל, כמה מורכב לשכפל
בצד? האם צריך לשכפל?
אני חושב שכן.
אני חושבת שצריך לקחת, אני חושבת שלא צריך לשכפל כלום, צריך לקחת השראה. צריך לקחת השראה, צריך לבנות. כי לשכפל זה אף פעם לא יצא בדיוק.
קיבלתי, השראה. כמה זה מורכב להקים עוד בית ספר כזה בארץ, במקום אחר?
תראה, הקמה של בית ספר שהוא ביוזמה של הורים, כמו הבית ספר שלנו, ההקמה שלו היא מורכבת. בעיקר כשאנחנו מדברים על איזשהו רעיון שהוא עדיין מאוד בחיתולים שלו, ומערכת החינוך עדיין לא יודעת איך להקל בית ספר שאין לו מבנה. זה מורכב. אני אישית מלווה הרבה מאוד יוזמות, ואני מקבל כל הזמן טלפונים מהתארגנויות של הורים שרוצים שאני אלווה, חלקם אלווה אותם ממש בפועל, וחלקם אתן טיפים איך לעשות את הדברים, ואני בשמחה עושה את זה. אני מסכים עם מה שאמרת, מירי, שאי אפשר לשכפל, כי בסופו של דבר, התפיסה שאנחנו מדברים עליה, היא תפיסה של בתי ספר קהילתיים. ובית ספר צריך וחייב להיות הראי של הקהילה שמרכיבה אותו. ובגלל זה גם, בעיניי, אנחנו לא שואפים להיות אלטרנטיבה, אנחנו שואפים להיות חלק ממגוון. בעיניי, הדרך להחזיר להורים את הזכות שלהם להיות אחראים או לבחור את הדרך שבה הילדים שלהם התחנכו, זה לספק מגוון. מגוון חינוכי, ברגע שיש מגוון חינוכי במערכת, ההורים באמת יכולים לבחור לאן, איפה הילדים שלהם התחנכו. וזה לא מגוון חינוכי שבו יש כמה בתי ספר ייחודיים שיש להם רשימות המתנה בלתי נגמרות ואי אפשר להיכנס אליהם, אלא מגוון אמיתי שבאמת אני כהורה יכול לבוא בכל מקום שאני גר בו, ויהיה לי היצע גם של ממלכתי דתי וגם של ממלכתי רגיל וגם של בית ספר בתנועה ודמוקרטי ואנתרופוסופי ומונטסורי וכל הדברים הנהדרים שקמים עכשיו.
ואני מפה רוצה גם לצאת בקריאה לקהילות הורים, באמת אחרי הסיפור הזה, זה עוד יותר מחזק את ההבנה שזה בידיים שלכם, ובשביל שיוזמות כאלה מדהימות כמו של אורי, כמו עוד רבות טובות ואחרות, כדי שהן יקומו ויהיו חלק מהמגוון שמגיע לכל הילדים בכל קהילה פה במדינת ישראל, בכל העולם, אתם ההורים צריכים לקחת את האחריות ואת הזכות, זאת זכות גם להיות חלק מהבנייה של התוכן החינוכי שהילדים מקבלים. אז אתם קדימה, אני חושבת אורי יסכים איתי, ללא הרוח הגבית וההירתמות של אותם הורים שהלכו אחריך ואמרו אנחנו עכשיו מאמינים במודל הזה ואנחנו כאן ביחד, ולא זה, אני חושבת שזה לא היה קורה, לא היה קורה.
תראי, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, ההורים לא הלכו אחריי, ההורים הלכו איתי, לפעמים גם לפניי, ואיתי ועם הצוות שלנו, שבעצם כל הדבר הזה, אני אולי מדבר איתכם עכשיו, אבל כל הדבר הזה הוא פרי עשייה ופיתוח של כל הקהילה ושל הצוות שעובד כל הזמן כדי לפתח את זה. אני מסכים ב-100% עם התפקיד של ההורים שאת אומרת, ואני אגיד אפילו יותר מזה. אני חושב שהסיבה שיש איזושהי תקיעות במערכת, היא לא אשמת המערכת. המערכת עושה את מה שהיא מכירה ויודעת ועובד לה. הסיבה שהדברים תקועים זה כי ההורים, אנחנו חושבים ומאמינים כבר הרבה מאוד זמן, וגם היום עדיין, אולי זה קצת התערער בקורונה, אבל עדיין הרוב מאמינים שאין מה לעשות, שזה מה שיש וצריך לקבל את זה. ורק אם נפתח את העיניים ונבין שיש מה לעשות, יש הרבה מה לעשות, מלדרוש דברים אחרים ועד לעשות בפועל, ליזום ולהקים יוזמות כאלה, רק אז הדברים השתנו, רק ברגע שנבין שזה בידיים שלנו.
הללויה, וזה לצאת לחירות, זה לצאת מתודעת עבד לחופש, זה להפסיק באמת לעשות איזושהי האנשה, או אפילו לתת איזה סוג של כוחות מגיים וקוסמים למושגים כמו ממסד, מערכת, מדינה, שלטון, אלה סך הכל מערכות שהומצאו וקיימות אך ורק בגלל הסכמתם של בני אדם, כמוני, כמוך, כמוכם, ואפשר גם לשנות את זה מאוד בקלות. אפשר לשנות את זה מאוד בקלות. אנחנו יצרנו את זה, אנחנו נייצר גם משהו חדש, ובטח ובטח כשזה נוגע לילדים, לדבר הכי יקר לנו, צריך באמת לראות את הצד הטוב שבתקופה הזאת, שזה נותן לנו את הקפה הזאת שכל כך היינו צריכים להבין שעכשיו אנחנו ההורים בונים פה קהילות חינוך.
משהו קטן אני חושב לפני שאנחנו מסיימים, פשוט מישהו שאל פה איך מצטרפים לבית ספר שלכם נגיד.
אז פרסמנו קישור לאתר.
מעולה, מדהים.
כן, הקישור חברים הבנת הנקרא.
אז יש אפשרות לפנות אליכם בצורה מסודרת, ובעצם ואם אני מבין, זה ממש להצטרף, זה בעצם להצטרף לקהילה, נכון? אפשר להגיד את זה בלי...
חד משמעית, תראו, אחד מהדברים ששונים או משנים את התודעה של ההורים בבתי ספר קהילתיים, זה שהבתי ספר האלו הופכים את ההורים מלקוחות לשותפים. זה המקום.
או, או, תודה, 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 אורי, אורי.
איזה התמוגגות, איזה התמוגגות.
כן, כן, אני כל כך...
חזר לך הצבע.
זה יפה, חזר תמיד את... זה דברים שאני צועקת, צועקת, זועקת, וכשמגיעים אנשים שבפועל מיישמים את זה, ואנחנו רואים ככה בפועל איך זה נעשה, ומה נוצר מתוך ההירתמות של הקהילה, בתי ספר, בתי חינוך מדהימים כמו אבוסטן, הוכחה חיה ובועטת לככה שההורים קדימה לזוז, לבנות קהילת חינוך.
נכון.
אורי, יש לך עוד איזה משהו להוסיף ככה לפני שאנחנו באמת סוגרים את השידור המדהים הזה?
לא, האמת שהיה לי מאוד מעניין, ואמרתי כל מה שהיה לי חשוב להגיד, באמת, הדגש המרכזי זה מה שאמרנו בסוף, זה בידיים של כולנו, מה שצריך זה לצאת ולעשות.
אורי, תודה רבה, תודה, תודה,
תודה
ענקית,
לכם.
אנחנו עוד נהיה בקשר, אנחנו עוד נארח אותך גם במפגשים פיזיים שנעשה, ואתם מוזמנים לפנות לאורי בקישור שפרסמנו לאתר הבית של בית חינוך אבוסטן, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו בערוץ הטלגרם מערכת חינוך אלטרנטיבית, ובווי אקט בפייסבוק, ווי אקט האתר, ובלייב 528, שזאת הפלטפורמה שבה אנחנו משדרים גם בלייב את הסרטונים. חברים, תודה רבה לכם. תודה, עודד.
תודות, תודות. ואני נתראה בשמחות.
נתראה בשמחות, אמן.